כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
The whole world in his hand, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
He's got my brother and my sister in his hand. He's got my brother and my sister in his hand. He's got my father and my mother in his hand. He's got the whole world in his hand.
מול 250 אלף איש על מדרגות אנדרטת לינקולן עמד באוגוסט 1963 לוחם זכויות האדם ומי שלימים יקבל את פרס נובל לשלום, דוקטור מרטין לותר קינג, ונשא את אחד הנאומים הידועים והמרשימים בהיסטוריה, יש לי חלום. אבל רטוריקה, אומנות הנאום, השכנוע באמצעות השפה, הדיבור, המחוות הגופניות, הטון והסגנון, הייתה בשימוש כבר משחר הקיום האנושי. אמנם המילה הזאת רטוריקה לוקחת אותנו אסוציאטיבית אל יוון ורומי העתיקות, אל אפלטון, אריסטו, הסופיסטים ונועמים מפורסמים אחרים, אבל עוד בתנך, בתקופות שקדמו לתור הזהב ביוון הקלאסית, צרובים בזיכרוננו דברי נבואה, שירת הלל או קינה, שאנו עושים בהם שימוש עד היום. האם השימוש ברטוריקה הוא בלעדי להופעות מול קהל, נאומים פוליטיים, זירת בית המשפט, העצרת הכללית באום, מסע מחירות, טקסי אוסקר ודומיו, או שבעצם זהו אמצעי שכולנו באופן כלשהו נעזרים בו יום יום? מהי בעצם רטוריקה? מהו נאום טוב? מה מחבר למשל בין יש לי חלום של מרטין לותר קינג לדברים שנשאה אופרה ווינפרי בטקס גלובוס הזהב האחרון, יום חדש עומד להפציע? האם זה התוכן, הלוגיקה של הדברים, או אולי האינטונציה, המוזיקה של המילים שפועלת עלינו רגשית? לא הבנתי מילה, אבל הצטמררתי כולי, הכל הילך עליי קסם, הגביע את קומתי והצמיח לי כנפיים. האמנתי לו בלי לראות אותו ובלי להבין את כוונותיו ומטרותיו. כך כותב פרופסור יגאל שוורץ בספרו מקהלה הונגרית על נאומו ההיסטורי של מרטין לותר קינג. אז מה עומד באמת מאחורי נאום, דיבור, שכנוע? האם הוא טבעי או מוכן מראש? האם זה מופע לכל דבר או אמצעי תקשורת ישיר, ספונטני? באיזה אופן הרטוריקה קשורה, מייצגת, מאפיינת תרבות? ומהו הסוד שגורם לנו להגיב רגשית בעוצמה חזקה? דוקטור ננה אריאל חוקרת רטוריקה, ספרות ושפה ומלמדת רטוריקה מעשית באוניברסיטת תל אביב, היא עורכת התוכנית מאחורי הקלעים היום. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום לך ננה.
שלום רותי.
רטוריקה היא הכושר לגלות את דרכי השכנוע האפשריות ביחס לכל עניין, כתב אריסטו, אבל הנטייה שלנו להכיל את המושג רטוריקה על נאומים פומביים בעיקר, מצמצמת אותו. בעצם גם דברי הפתיחה לתוכנית הזאת בכל שבוע עם סוג של רטוריקה, כדי לשכנע את המאזין להישאר איתנו. גם הצורה שבה שתינו ננהל את הדיאלוג הרדיופוני בשעה הקרובה, ובעצם כל שיחה בין אנשים יש בה רטוריקה.
נכון לגמרי. רטוריקה, למרות שאסוציאטיבית מתקשרת לנו עם תורת הנאום, עם מישהו שעומד מול קהל באופן מסודר וסדור ונועם, ובאמת גם מילולית זאת המשמעות של הרטוריקה הזאת, תורת הנאום, אומנות הנאום או אומנות הנאום ליתר דיוק, זה טכנה, זה אומנות. אבל שכנוע הוא תופעה הרבה הרבה יותר רחבה, שקשורה למעשה לכל דבר שאנחנו עושים, גם לדברים לא מילוליים כמו שפת גוף, כמו לבוש, כמו התנהגות באופן כללי. מה זה בעצם שכנוע? שכנוע זה לא להמיר את דעתו של האחר לחשוב הפוך ממה שהוא חושב. שכנוע מסוג כזה מתאים לדיקטטורות, כן? אבל שכנוע יכול להיות הרבה דברים אחרים. כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא נתן הופעה משכנעת, כן? אנחנו הרבה פעמים לא מתכוונים לזה שהוא באמת שכנע אותנו, אלא למשל שהוא מצטייר לנו כאדם אמין או מיומן או מוכשר, אז יכול להיות שכנוע גם ניסיון ליצור איזה בסיס משותף לדיון, בלי בהכרח להמיר את דעתו של השני. וההגדרה שאני הכי אוהבת אולי של שכנוע, היא ניסיון להקטין את הפער בין עמדתי לבין עמדת הזולת. והקטנה של הפער לא אומרת שהפער מצטמצם או מתבטל, ושדעתנו נפגשות ומתאחדות, אלא שמשהו בפער הזה יוצר מפגש.
וזה יכול להתרחש, כמו שאת אומרת, באמת לא רק כאשר עומד מישהו על הבמה ונועם, אלא בכל שיחה שאנחנו מנהלים עם מישהו ביומיום.
כן, בואי נחשוב על זה. אנחנו עסוקים בשכנוע כל הזמן. שעד שאני אומרת שכנוע, אני כבר מרגישה שהמילה הזאת מעוררת את הקונוטציה השלילית שיש לעתים קרובות לרטוריקה. אנחנו רגילים להגיד דברים כמו, זה רק רטוריקה, זה רק רטוריקה, או זה רטוריקה ריקה, או זאת לא האמת, זה רטוריקה. זאת אומרת, רטוריקה אולי מתקשרת אצלנו, ואולי נדבר אחר כך למה, זה תפיסה שיש לה שורשים כבר ביוון, אצל פלטון, מתקשרת אצלנו אולי כהונאה, כמילה נרדפת לדמגוגיה, לניסיון נכלולי להשתמש בכל מיני טריקים, כן? אבל למעשה אנחנו משתמשים ברטוריקה, כלומר בניסיון להציג את עצמנו, להעביר רעיון, ושהרעיון הזה יגיע באופן מסוים אל השומעים שלנו כל הזמן, בשיחה יומיומית, בתקסים, כשאנחנו מברכים מישהו בגן של הילד או הילדה, בטקס בר מצווה או חתונה, בכל סוג של שיחה, כל סוג של דיבור, ואף אם אין דיבור במילים, כן, אפילו אם מדובר רק במחוות גופניות או שפת גוף, גם זה רטוריקה.
אז זהו, את אומרת, לא רק אמצעים מילוליים, אלא באמת כל מבט צלילי, כולל שתיקות, וכל מבע גופני, כל מיני מחוות, הבעות פנים, נכון? גם זה נכלל בתוך מה שאנחנו קוראים לו רטוריקה, זה לא רק מילים.
נכון מאוד. את יודעת, הסופר מרק טוויין, הוא מוכר לנו בתור סופר אדיר וידוע, אבל הוא היה גם דובר מכונן בפני קהל, ואחד הדברים שהוא אמר זה שהמילה הנכונה עשויה להיות אפקטיבית, אבל אף מילה לא אפקטיבית כמו פאוזה שהגיעה בזמן הנכון. זאת אומרת, השתיקות שלנו הרבה פעמים אפקטיביות מבחינה רטורית לא פחות מהמילים, אבל לא רק הפאוזות, אלא גם האופן שבו הפנים משדרות משהו, שתנועות הידיים מוסרות איזה מסר. אז רטוריקה נמצאת בכל סוג של מבע, כל סוג של התנהגות, כל סוג של מחווה.
והאופן שמישהו יתקשר איתנו יקבע במידה רבה את הרושם שנקבל על אותו אדם, נכון? ועל התוכן שהוא מבקש להעביר.
את יודעת, יש לפעמים איזו סברה שיש לנו אפשרות להגיע למהותו האמיתית של האדם, להגיע לאיזה אמת, לגרעין של אמת. זה משהו שיש עליו ויכוח ארוך שנים, אבל האמת שתמיד הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אמת, אם הוא קיים, מתווך דרך רטוריקה, דרך האופן שבו אדם מציג את עצמו ומוסר לנו את אותה אמת. זאת אומרת, גם אם יש אמת, היא נמצאת בתיווכה של הרטוריקה.
אז בואי נחזור לרגע לנאום של מרטין לותר קינג, ואולי גם לנואמים אחרים. אנחנו זוכרים את אבא אבן שהיה שגריר ישראל באום והיה ידוע בנאומיו, כך גם את הנסיך חיים הרצוג שקרא את ההחלטה האנטישמית המשווה בין ציונות לגזענות, וכאן נוספה למילים גם פעולה פיזית מאוד מאוד משמעותית, חריגה. צ'רצ'יל, קנדי, אובמה, אבל גם אותו נאום מן השבוע שעבר של אופרה ווינפרי, שמדהים לראות דווקא את הנשים והגברים בקהל, העיניים הנוצצות, ההתרגשות, ההתלהבות, ההזדהות. בואי גלי לנו את הסוד, מה יש בנאומים האלו, ביכולת הרטורית של הדוברים שמצליח להקסים אותנו כל כך?
את יודעת, במקרה של אופרה ווינפרי, היה משהו נוסף לנאום עצמו. מי שראה את זה ושם לב, ראה שהעיניים הבורקות והנוצצות היו שם עוד לפני שהיא אמרה מילה אחת.
זה נכון.
זאת אומרת, התנאים לפתוס של הנאום הזה, ואגב, אנחנו נוטים להשתמש במילה פתוס כדבר שלילי, להגיד זה מלא פתוס, או זה פתטי אפילו, פתטי זה גם מהמילה פתוס, אבל פתוס במקור פירושו פשוט רגש. אגב, כל רגש, לא רק התרגשות, זה יכול להיות גם הומור, או גאווה, או חמלה, או כל סוג אחר של רגש. ובמקרה הזה, הרגש התפקע עוד לפני שנאמרה מילה. ובנוסף לפתוס היה שם עוד משהו, שהוא אחד מאבני היסוד של הרטוריקה, וזה אתוס. אתוס זה האופי של הדוברת, מה שהופך אותה להיות אמינה, מה שמאפשר לדיבור שלה מלכתחילה להיות אפקטיבי מבחינתנו. ובמקרה שלה, היא אישה שמגיעה עם המון מוניטין מוקדמים. זאת אומרת, יש לה אתוס מוקדם שעוד קודם לנאום עצמו. אז גם מבחינת פתוס וגם מבחינת אתוס, התנאים היו בשלים. ואחר כך הגיע הנאום עצמו, ואין ספק שאופרה ווינפרי היא השפיט של דליברי, של העברת נאום, גם מבחינת האינטונציה שלה. שמענו את היכולת שלה ליצור גיוון בקול ולהתיישב בנקודה הנכונה כך שהיא תניע באופן רגשי. למשל, בנקודה הזאת בה היא אומרת, זמנם עבר, their time is up. כן, העלייה הזאת בקול ברגע הנכון יוצרת עמדה רגשית אצל השומעים, או במקרה הזה מעצימה את העמדה הרגשית שקיימת ממילא.
ואז יש פאוזה, ואז היא חוזרת על זה עוד פעם ועוד פעם.
החזרות האלה. כן. ואם התחלת במתיחת הקשר בין מרטין לותר קינג לבין הנאום שלה, אז I have a dream שחוזר, עצם החזרה, היכולת לחזור, אבל גם אצל מרטין לותר קינג, החזרה היא לא חזרה מוחלטת. היא חזרה עם שוני, עם הבדל.
עם וריאציה.
And I have a dream. I have a dream. I have a dream. זאת אומרת, הקצב שונה, והוא מצליח להיות מין מוזיקה, בדיוק כמו שמוזיקה מניעה אותנו. גם נאום מוזיקלי, גם דיבור, יש בו נעימה, ניגון, מנגינה, אינטונציה זה הניגון של הדיבור, דינמיקה, הרמוניה, וכפי שמוזיקה מצליחה להניע, גם נאום ודיבור. במקרה שלה היו עוד הרבה מרכיבים שאפשרו לנאום הזה להיות כל כך בלתי נשכח, ואני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים שקרו בו, מעבר ליכולת שלו להניע רגשית, זה שהיא הצליחה דרך הנאום הזה להבהיר שיש לה כוונות, ככל הנראה, להיות מועמדת לנשיאות ארצות הברית. זה דבר מאוד מעניין.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Your time is up. Your time is up. And I just hope that Recy Taylor died knowing that her truth, like the truth of so many other women who were tormented in those years and even now tormented, goes marching on. So I want all the girls watching here now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too. again.
זהו, אז השאלה אם שאנחנו מגדירים רטוריקה כאומנות השכנוע, לא כרוך בזה גם איזה חשד שיושב על אותה היקסמות, שמישהו מדבר כל כך יפה וכובש אותנו, אנחנו לא חוששים שהלכנו שבי אחרי מילים בלבד, שאולי יש בזה הונאה, שאולי יש בזה מניפולציה?
בהחלט יש. דיבור, רטוריקה זה משהו שתומן בחובו גם סכנה לשומע. תמיד קיימת הסכנה שהדובר או הדוברת יצליחו דרך כל מיני אמצעים רטוריים להוביל אותנו לעמדה רגשית שתטשטש את יכולת השיפוט שלנו.
איזה תכסיסים למשל?
למשל, דברים כמו קול ואינטונציה, כן, שמגבירים את ההתרגשות שלנו, לפעמים יכולים אולי למסך את היכולת שלנו לבחון את הטיעון של הדובר או הדוברת, למשל במקרה של אופרה ווינפרי, שמקדשת את הרעיון הזה של לומר את האמת שלנו. אמת זה רעיון מאוד מטעתע, כן? ובגלל שאנחנו נמצאים בעמדה רגשית כל כך רוויה, יכול להיות שאנחנו קצת מתעכבים עם היכולת הביקורתית שלנו כלפי אותה אמת שהיא מציבה בתור ערך כל כך נחשף. ודווקא בגלל הסכנה שתמונה ברטוריקה, דווקא בגלל הכוח המתעתע לפעמים של הרטוריקה, נוסף למימד מאוד מעניין של אחריות, גם מבחינת הדובר, שלוקח את האחריות להיות זה שלא מוליך שולל את שומעיו, אבל גם מבחינת השומעים, כן? זה מצריך מאיתנו הרבה. יש דוגמאות היסטוריות מספיק משכנעות לכוח ההרסני של הדיבור ולאן שהוא יכול להוביל אותנו. הדיקטטורות הגדולות של המאה ה-20 הסתמכו על כושר הדיבור הסמכותי והקריזמטי, ובדיוק זה מה שמאפשר לנו, אבל מצד שני, להיות מודעים לעמדה הביקורתית שלנו, כשומעים.
יש משהו שמחבר, הזכרתי פה כמה נועמים, ביניהם נועמים שלנו, באמת אותה פעולה שעשה חיים הרצוג, כשהוא קרא את הנייר, שזו פעולה פיזית, לא דיבור. אפשר להתייחס לזה גם כמין אמצעים מיוחדים שבאמת נועדו כדי להפעיל אותנו?
כן, רטוריקה לפעמים כוללת כל מיני אמצעים נלווים. אני חושבת שביבי הגיע לכל מיני שיאים בהקשר הזה בשנה האחרונה, עם צנצנת חמוצים שמלווה את הנאום שלו, או כל מיני גרפים שהוא שולף, כן? את יודעת, אני חושבת שאולי המקבילה לקריאה של דף, או לכל מיני אלמנטים פרפורמטיביים כאלה, שממש של פרפורמנס, שהרטוריקה הופכת להיות מין מופע.
הצגה.
מין, הצגה, כן. קצת מוחלף היום במצגות, כן? המצגות הפכו להיות אלמנט נורא משמעותי בהרבה מאוד הרצאות ונאומים. בעיניי, אם את שואלת, יש שימוש יתר בכלי הזה, שהופך להיות הרבה פעמים מאוד מאוד טכנוקרטי, ואפור ושטנצי, אבל כן, זה הפך להיות אחד האלמנטים הבולטים בהרבה מאוד הרצאות. את יודעת, יש הרבה גורואים של דיבור בפני קהל, שאוהבים לדבר על הסוד ועל פיצוח הסוד. אני פחות מאמינה בזה. אני חושבת שרטוריקה, ואת זה אריסטו הבין, ואף ציטטת אותו בדברי הפתיחה, שאין אוסף מוחלט של כלים או של סודות שהם רלוונטיים או יכולים להסביר לנו את סוד הקסם של הדיבור באשר הוא. בדיוק בגלל זה אריסטו אומר, רטוריקה היא הכושר למצוא את דרכי השכנוע המתאימות ביחס לכל עניין. אז הרבה פעמים מדמיינים שמה שנחשב רטוריקה טובה זה מישהו עם קריזמה מאוד מאוד חזקה, שמדבר באופן מאוד בוטח ואולי קצת תיאטרלי ועם פאטוס מסוים, אבל לדעתי הרבה פעמים רטוריקה טובה ומשכנעת יכולה להיות הפוכה לגמרי. רטוריקה משכנעת יכולה להיות קשורה דווקא לדיבור שקט, לפעמים איטי, לא קריזמטי בהכרח. כשמישהו לא קריזמטי, לפעמים דווקא זה מקדם אותנו לייחס לו אתוס אחר של צניעות אולי. אנחנו אולי חושבים שהוא פחות מנסה לשכנע אותנו, אנחנו פחות מייחסים לו את הכוונות הנכלוליות האלה שלעיתים קרובות מיוחסות לדוברים. זאת אומרת, זה דבר מאוד מאוד מגוון. אחד הדברים שצריך להבין שזה לא דבר אחד. זה גם נחמה גדולה ותקווה על השומעים שלנו שאולי חושבים שהם בטעות דוברים לא טובים, או שיש להם פחד מזה. אין דרך אחת לדבר טוב.
ואולי עוד סוד שכדאי לדבר בו זו הספונטניות. האם הדברים נקראים מן הכתב, או שהנואם ממציא אותם תוך כדי, אולי הוא פשוט למד את הנאום הכתוב בעל פה, או שהוא קורא מן המקראה, הטלפרומטר שמספק לקהל את האשליה, שאין טקסט כתוב. בעצם נאום טוב, כמה שאני מבינה, הוא נאום שהוכן כראוי. הרבה הרבה עבודה.
כן, אחד הדברים שאני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים זה שלוקח המון המון זמן להכין נאום ספונטני. הזכרתי קודם את מרק טוויין בתור דובר מוכשר וידוע, והוא אמר פעם שלוקח לו יותר משלושה שבועות להכין נאום מאולתר טוב. כן. אפילו נאומים קצרצרים, יש ז'אנר כזה של נאומים שנקראים נאומי מעלית. למה הם נקראים נאומי מעלית? כי הרעיון הוא שבזמן ממוצע שבו מעלית עולה, תצליחי לדבר אל מישהו, אפילו מישהו שאת פוגשת באופן אקראי, על משהו שחשוב לך באופן רהוט ומשכנע. והזמן הממוצע הזה הוא בערך בין דקה לשלוש דקות. ונאום מעלית של דקה לפעמים לוקח להכין אותו שבועות אחדים.
אני נדמה לי שדווקא ככל שזה קצר יותר, זה קשה יותר.
זה נכון. ככל שנאום קצר, יש לנו גם ציפייה שהוא יהיה רהוט יותר, דחוס, מהודק.
ממוקד, ודווקא
נאום או הרצאה של שעה וחצי, אנחנו יכולים כן. יותר כשומעים לקבל רגעים של היסוס, של פאוזות, של אפילו של גמגום, כדי לשמר את התחושה של הספונטניות, ובכל זאת ליצור נאום שוטף, הומצא טלפרומטר בשנות ה-50, והיום כמעט כל נאום שאנחנו רואים, לא משנה כמה ספונטני ובלתי אמצעי הוא נראה, הוא מלווה בטלפרומטר, כולל הנאום של אופרה ווינפרי, כולל כל נאומיו הפומביים של אובמה, והיום גם של דונלד טראמפ. דונלד טראמפ התחיל כסרבן טלפרומטר, באחד הנאומים שלו, זה היה קטע בלתי נשכח, הוא שבר את הטלפרומטר במו ידיו, זאת אומרת, הוא אמר, אני שונא את הדבר הזה, הדבר הזה לא עובד, אני מעדיף לדבר בלי זה. זה היה חלק מהניסיון שלו להיראות בלתי אמצעי, מתנגד לנאומים המאוד רהוטים של אובמה שקדם לו. גם היום טראמפ משתמש בטלפרומטרים.
אז אמצעים טכנולוגיים חדישים הולכים ומתפתחים, ודאי משכללים את יכולת הנאום ומעצימים את אותה אשליה, אבל משהו בסיסי נותר והכרחי, נדמה לי מן הבראשית של השימוש ברטוריקה, ונזכיר למאזינים שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו משוחחים על רטוריקה באולפן כאן תרבות, נענה אריאל חוקרת ומלמדת את הנושא, ואני רותי קרן, ונוסיף שעכשיו אפשר להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי, כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, גם את התוכנית הזאת אפשר למצוא שם, מוזיקה, חדשות ועוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. אז אפליקציות וטכנולוגיה חדישה מזה, ותכף נתייחס לכך, אבל קחי אותנו לרגע ליוון הקלאסית, באמת לרומא העתיקה, שם זה היה מאוד מפותח, חלק בלתי נפרד מעיצובו של אדם חושב, חלק מהותי בדמוקרטיה בכלל, שם בעצם הוטבו עקרונות התורה הזאת.
נכון. תשמעי, לא במקרה הרטוריקה מתפתחת במקביל לדמוקרטיה. דמוקרטיה, אחת המעלות שלה זה שהיא שיטה שמחליפה את השימוש באלימות, את השכנוע דרך אלימות, בשכנוע דרך דיבור, דרך שיחה. עד כמה זה עובד בפועל, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, זה לא שבדמוקרטיה אין אלימות, אנחנו בהחלט יודעים שיש, אבל מבחינת האידיאל, זה הרעיון, זאת אומרת, דיבור הוא מיסודות הדמוקרטיה, וזה לא מקרי שבמקביל להתפתחות הראשונה שלה, מתפתחת גם הרטוריקה. אני חושבת שאפשר להגיד שהאבות המייסדים של הרטוריקה היו הסופיסטים. הם היו מורים שהסתובבו ביוון, ולימדו את אומנות הפולמוס, הדיבור. אנחנו חושבים היום שאנחנו המצאנו באמצע ה-20 את הרעיונות של הפוסט-מודרנים האלה, של אין אמת, אין אמת אחת וכו', אבל האמת שהסופיסטים דיברו על הרעיונות האלה כבר במאה ה-50 לפני הספירה, ה-50 והרביעית. בוא נגיד, למשל, גורגיאס היה אחד הסופיסטים שהעלו את הרעיון הזה של אין אמת אחת. ומה המשמעות של הרעיון הזה? אם אין אמת אחת, אז יש כל מיני דרכים לתפוס כל רעיון, ושם נכנס הרעיון של השכנוע. אני אתן דוגמה מאחד הסיפורים שכולנו נורא אוהבים, פועדוב. פועדוב היה חובב דבש גדול, כמו שאנחנו יודעים. בכלל, אגב, אני אומרת בהערת אגב, הוא היה רטוריקן נפלא, כי הוא אף פעם לא ביקש את הדבש באופן ישיר. תמיד הוא השתמש בכל מיני מילים נרדפות, כמו האם נשאר איזה משהו מתוק פה. זו שיטה של ילדים, גם הבת שלי, בת החמש, כשהיא רוצה להשיג משהו, וזה בדיוק רטוריקה, זה שכנוע, היא לא תגיד, אמא, אני רוצה שוקולד, אמא, תגיד, אמא, יש איזה משהו שהוא לא אוכל, שאני יכולה לאכול, משהו כזה, זה יסודות של רטוריקה. זה בדיוק זה. אבל לגופו של הסיפור, פה מחפש דבש אצל החבר שלו, ארנב, והוא מגיע וזולל המון המון דבש, ובסוף כשהוא מגלה שכל הדבש נגמר ושהגיע הזמן ללכת, הוא יוצא ונתקע בחור של הדלת ולא מצליח לצאת. ואז הוא אומר לארנב, ככה זה עם דלתות צרות מדי. וארנב עונה לו, לא, ככה זה כשאוכלים יותר מדי. אז יש לנו בדיוק את אותה תופעה, פוט תקוע בדלת, לא מצליח לצאת, ושתי דרכים שונות לגמרי לדבר עליה, או להסביר אותה, או לשכנע לגביה. אין אחת שהדלת צרה מדי, ואחת שפוח חל יותר מדי. עכשיו, איזה הסבר נראה לנו יותר סביר, יותר מתקבל על הדעת? אף אחד מהם הוא לא האמת, כן? אי אפשר להכריע באופן מוחלט האם הדלת צרה מדי או שפה אכל יותר מדי, ואנחנו יכולים לחשוב מה האופציה יותר סבירה מבחינתנו. אין אמת אחת, אין הסבר אחד שנכון, יש שתי אפשרויות, וכל אחת מהן גם תכתיב שני פתרונות שונים לגמרי. עכשיו, יש לי איזו תחושה שדווקא האפשרות השנייה נראית לנו סבירה יותר. אבל הרבה פעמים עובדה שמצליחים לשכנע אותנו שדווקא האופציה הראשונה היא הסבירה. אז אפשר לקחת סיטואציה אחת ולשכנע אנשים בשתי דרכים שונות לגמרי, לאמץ שתי עמדות שונות לחלוטין. ובדיוק התכונה הזאת של הרטוריקה מאוד לא מצא חן בעיני אפלטון, שהתנגד מאוד לרעיון של הרטוריקה, הייתה לו ביקורת קשה מאוד על הסופיסטים. הוא ראה ברטוריקה משהו לא אתי, לא מוסרי, משהו שמנוגד לאמת ולצדק, בדיוק בגלל
המניפולציה,
היכולת של הרטוריקה, דרך כל מיני תכסיסים וקישוטים, להרחיק מאנשים את הצדק. הוא אמר, רטוריקה זה מין שידול שיכול לגרום לאנשים להאמין במשהו, אבל לא מלמד אותנו באמת מה צודק. עד היום אנחנו קצת שבועים בתפיסה הזאת, שאנחנו אומרים, זה רטוריקה, כן, באופן שלילי. אבל אז אנחנו יכולים להגיד לאפלטון, איך אנחנו פוגשים את האמת? איך אנחנו פוגשים את הצדק הזה שלא בתיווך של מילים, של רטוריקה? אז אולי במקום להסתייג מהרטוריקה ולהוקיע אותה בתור דמגוגיה זולה, אולי פשוט אפשר להבין שהיא תמיד נמצא שם, ואז דווקא לבחור איזו סוג של רטוריקה אנחנו מעדיפים, מה אנחנו מעוניינים שיהיה. אז בסוף אפילו אפלטון קצת התרכך והוא קיבל את הרעיון שרטוריקה היא לא רק גרועה, הוא פתח את האפשרות שאולי יש כזה דבר רטוריקה טובה ורטוריקה רעה, הטובה היא זאת שכרוכה באחריות כלפי האמת והצדק, הרעה היא הדמגוגית והתכסיסנית, ואריסטו, תלמידו הגדול של אפלטון, היה כבר במקום אחר, הוא הבין שרטוריקה נמצאת בכל מקום, והדבר הכי חשוב שהוא הבין אולי זה שרטוריקה נמצאת דווקא במקומות שבהם אין אמת מוחלטת, כמו יחסים אנושיים, כמו הכרעות פוליטיות, כמו האם מותר להקליט אנשי ציבור או לא. זאת אומרת, הרטוריקה נכנסת דווקא במקום שבו אין לנו אפשרות הכרעה מוחלטת, אין לנו אפשרות לדעת משהו דרך חוקים, כמו במתמטיקה או כמו בפיזיקה. אז במקום להגיע להכרעה אחת מוחלטת, שהיא האמת, אנחנו מסתפקים במה שנראה לנו הכי סביר, מה שנראה לנו הכי דומה לאמת, או קרוב לאמת. וכך התחיל הרגע שבו אריסטו יצר את התיאור השיטתי המלא של אומנות הנאום בספר שלו, רטוריקה.
אז יש כמה משתנים אפילו לאותו טקסט, את אומרת, ויש גם האישיות של הדובר, מה הוא מביא איתו לנאום, אפילו ברמה של מצב הרוח שלו באותו יום, הנתונים הפיזיים שלו, הקול שלו, היכולת לשחק עם הקול, להתרגש ולהעביר את זה, הפאוזות, החזרה על מילים ומשפטים, מה שהוא עושה עם הגוף, זה קצת דומה למשחק בתיאטרון.
נכון, יש ברטוריקה בדיבור בפני קהל, יסוד של הופעה, של פרפורמנס, בדומה לתיאטרון. זה חלק מהיופי.
אולי גם זה קשור לעניין שם ביוון, שזה גם הדמוקרטיה, גם התפתחות התיאטרון, זה הכל קרוב.
לחלוטין יש קשר, וגם לזה שמדובר בתרבות אוראלית, שנסמכת הרבה מאוד על דיבור. אנחנו, למרות מה שאנחנו נוטים להגיד על התרבות שלנו, שהילדים שכחו איך לכתוב ושאנחנו לא יודעים לכתוב, דווקא התרבות שלנו היום היא מאוד מאוד כתובה. אני לא יודעת אם יצא לך לפגוש חבורה של בני נוער מסתופפים יחד, ואם פעם היינו שומעים המולה גדולה, היום אנחנו בעיקר שומעים טיקטוקים. זאת אומרת, דווקא אנשים מאוד עסוקים בכתיבה, ומה שאולי נשכח ונדחק הצידה זה הדיבור. האמת שזה אחד הדברים שמשכו אותי מלכתחילה לתחום הזה, ההבנה שמדובר בפעילות כל כך נפוצה, כל כך יומיומית, כל כך חשובה, שמכריעה הרבה מאוד מההיבטים של חיינו, ומצד שני, אין לה כמעט שום מענה מבחינת לימוד, פדגוגיה. אחד הדברים היפים ברטוריקה בעיניי, זה העובדה שמדובר במופע חי, במשהו שיש בו ממד שלא נודע. ככל שאתה או את מכינים את הנאום ויודעים מה יהיה ובאים מוכנים, עדיין יש פה רגע של הסתכנות מסוימת, של אפשרות פוטנציאלית שכל דבר יכול לקרות. זה מה שהופך את זה למרגש ואף למבעית מאוד להרבה מאוד אנשים, אם נדבר על פחד קהל.
אז זהו, אז ישנו גם מצד שני קהל השומעים, מי האנשים האלה, מה האג'נדה שלהם, הקהל, היכולת שלהם להבין, להקשיב, להסכים או לא להסכים, כלומר, צריך גם לדעת אל מי אתה מדבר, ואז נאומים מן הסתם משתנים בהתאם.
לחלוטין. אחת החוכמות הגדולות בהכנה של נאום או של הרצאה או של כל דיבור בפני קהל, זה לדמיין מי הוא בכלל הקהל. מה הם יודעים? מה האמונות המשותפות להם? מה עלול לקומם אותם? עם מה הם יסכימו באופן אוטומטי? כן, אז כל הדמיון הזה של מי הוא הקהל, האם הוא הומוגני, האם הוא הטרוגני, האם יש שם אנשים מסוגים שונים, לחלוטין יכול להנחות את האופן שבו אנחנו מדברים.
אז אותם נואמים עושים תחקיר קודם בפני מי הם הולכים לנאום?
תראי, לפעמים לא מדובר בתחקיר מאוד מאוד מסודר, כן, אנחנו יכולים פשוט לשער, אבל במקרה של פוליטיקאים שנמצאים במסע בחירות, אחת העבודות העיקריות זה להבין בדיוק מי הקהל, את יודעת מה, אפילו לא באופן מופשט, אלא לפעמים ברמת מי באמת נמצא שם, ואם שמתם לב, הרבה פעמים בנאומים פוליטיים, משתמשים במה שנקרא הוקס, כמו חכות קטנות כאלה, שדגות אנשים ספציפיים בקהל עם סיפורים מסוימים, ופונים אליהם בשמם. אז אובמה למשל עושה את זה המון פעמים, הוא מתחיל נאום ומדבר על סיפורה של מישהי, כן, שנמצאת איתנו היום, ואז זה יוצר תחושה של הזדהות, של אמפתיה, שאתה לא מדבר על איזה קהל אנונימי ואז עובר לקהל אחר, אלא שאתה באמת נמצא פה בכאן ועכשיו ולוקח אותנו בחשבון.
ביוון וברומא העתיקות, דיברנו עליהם קודם, נהגו לנאום בעל פה, נכון? לנו זה נראה בלתי אפשרי, במיוחד כשיש היום את מכשיר הפלא הזה שמאפשר לנו לרמות במרכאות או שלא את הקהל, שכביכול אנחנו לא זקוקים לטקסט כתוב, אבל בעצם יש שם מסך שקוף שמקרין לנו את הטקסט.
כן, אני לא יודעת אם כולם מודעים לזה, שזה פשוט דבר מדהים. רואים את הנואם מדבר מסביבו, משני צידי הפודיום, שני לוחות שקופים שאנחנו לא רואים שקורה בהם שום דבר, זה כמו זכוכית, אבל זה הטלפרומטר שממנו הדובר קורא את הנאום, אבל לרוב האנשים צריך להבין, אפילו אם זאת הנורמה, לנו בדרך כלל אין טלפרומטר זמין ברוב הסיטואציות שבהם אנחנו מדברים. וזה אחד הדברים שאני הכי מצערה עליו ביחס לרטוריקה היום. יש אומנות שלמה, ענף שלם של אומנות הרטוריקה, שכמעט נעלם היום לחלוטין, וזה הזיכרון או הממוריה בלטינית. היכולת שלנו לזכור את הנאום. זה היה אחד הדברים הכי חשובים עבור נואמים ביוון וברומא, כשהרעיון הוא לא רק השינון בעל פה, והיכולת להעביר את הנאום בעל פה, שיוצרת תחושה של הסמכות ושל אמינות של הדובר, אלא התהליך של הזכירה, של ההיזכרות, של הזיכרון, נתפס כחלק מהתהליך החשיבה של בניית הנאום. והרעיון הוא שאם אתה או את כדוברת תדעי לזכור את הנאום, גם השומעים ידעו לזכור אותו. כי הוא מספיק מקושר. יש בו מפתח כזה שמאפשר גם לזכור אותו, אבל גם להפוך אותו לזכיר.
אבל איך באמת אפשר לזכור? שחקנים זוכרים, וגם להם בעבר היה לחשן מתחת לבמה.
אגב, הלחשן באנגלית prompter, זה בדיוק הגילום המוקדם, הפרמודרני של הטלפרומטר, כן?
הוא הלחשן המודרני בעצם.
כן, בדיוק.
ויש כאן גם מפעיל שמניע את הטקסט על המסכים, בואו נזכור, בקצב מסוים, יש להם הרבה כוח למפעילים האלה.
אני מתה שתראייני אחד כזה מפעיל טלפרומטרים, זה ממש נראה לי מרתק לראות.
הנה רעיון לתוכנית נוספת. כן. ובל נשכח את כותבי הנאומים, גם אלו אנשי מקצוע, הרי לא הנואם בדרך כלל לא כותב את הנאום שלו, יש לו אנשים שעושים לו את זה.
ברוב המקרים, בדרך כלל, במקרה של פוליטיקאים מסדר גודל מסוים, הם אף פעם לא כותבים את הנאומים של עצמם, למרות שהרבה פעמים אנחנו רואים ואומרים כמה הוא מקורי, איזה בחירת מילים מופלאה יש לה, כן? אז בדרך כלל אנחנו מדברים על הרבה הרבה פנים של מאחורי הקלעים.
את אומרת שביוון וברומי הם זכרו, מה הם צריכים להגיד? איך? יש שיטה לזכור?
כן, יש הרבה שיטות. כמה טיפים למי שרוצה לזכור משהו. יש כל מיני אמצעים שנקראים אמצעים נמונים, אמצעי זיכרון. ואני אזכיר אולי אחד מהם, שהוא אחד היפים שאנחנו כמעט לא משתמשים בו היום, שנקרא ארמון זיכרון, ויש לו שם נוסף חדר יווני, הוא פותח ביוון, והמשיך אחר כך ברומא, ויש לו עוד שם לוקי, כמו לוקיישן, והשיטה הזאת אכן מושתתת על הרעיון של מקומות או מיקומים. אני אספר איך זה עובד. אם יש לכם הרצאה, הדבר הראשון לעשות זה לחלק אותה לכמה חלקים מובחנים, שכל אחד עוסק בנושא מובחן. במקביל, אפשר לבחור איזשהו חלל, למשל הבית שלכם, חלל שאתם יכולים לדמיין אותו וממש לראות אותו בעיני רוחכם. השלב הבא, לקחת את הנאום, ואת הכמה חלקים האלה שאליהם חילקתם אותו, ולדמיין כל חלק כזה באופן ויזואלי. זה נשמע ילדותי, אינפנטילי, זה נשמע פשוט ופשטני, אבל כך עבדו הנועמים הגדולים גם ביוון וברומא. נגיד, אם אנחנו רוצים להכין הרצאה על ההתמכרויות שיש היום לטכנולוגיה, נושא מאוד מאוד בוער, אז אם אנחנו חושבים על התמכרות, אנחנו הרבה פעמים חושבים על משהו שמחובר לווריד, נכון? אז אני יכולה לדמיין אדם, טלפון מחובר לו במזרק לווריד. זה תקף גם לגבי חלקים קטנים יותר, שתמיד אפשר לדמיין אותם באופן מוחשי. השלב הבא הוא לקחת את הבית שלכם, ולעשות בו מסלול מאוד מאוד מובחן, שכולל כמה חללים נפרדים. חדר, 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 חדר. אתם מדמיינים את דלת הכניסה שלכם, אתם פונים שמאלה וחושבים איזה חדר נמצא שם, אם זה המטבח, אם זה חדר אחר. אתם עוברים דרך החדר הזה, עוברים לחדר הבא, אולי חדר שינה, אולי חדר ילדים או מה שיש שם. בכל אחד מהחללים האלה אתם ממקמים פיזית, מצחיק ככל שזה יישמע, את אותו דימוי ויזואלי שדמיינתם קודם בהרצאה שלכם. לפי הסדר, נגיד אם בהרצאה שלכם אתם רוצים לספר אנקדוטה על מישהו שהתמכר לטכנולוגיה, אתם על דלת הכניסה של הבית שלכם, במקום שלט ברוכים הבאים, תולים את אותו אדם מחובר בבריד לטלפון. אחר כך בחדר הבא ממקמים את החלק הבא בנאום, וכן הלאה וכן הלאה. ואז מה שקורה, שאנחנו עושים טיול מנטלי בין חדרי הבית, וברגע שאנחנו עושים את הטיול הזה, ההרצאה או הנאום נצרבים בנו תודעתית, ככה שכשנרצה להתאמן עליהם, אנחנו נוכל ממש לשייט ולטייל בתוכם ולזכור.
את יודעת, זה מעניין, את מדברת על דימויים ויזואליים ואסוציאטיבית, זה דווקא מעלה לי הקשר מוזיקלי. מוזיקאים, סולנים, מנגנים בדרך כלל קונצ'רטו או רסיטל בעל פה, בלי תווים, חברי התזמורת כמובן עם תווים, וכשתהיתי מדוע זה כך, הסבירו לי שבעצם כך הם מתפנים להתרכז בנגינה עצמה, בביצוע, בהדגשים הרטוריים המוזיקליים, אם אפשר לקרוא לזה כך, באינטרפטציה המוזיקלית. והתווים מסיחים את הדעת מזה, ולכן הם מעדיפים לזכור את היצירה בעל פה.
זה נורא מדויק, וזה נכון גם לרטוריקה. אם אנחנו חושבים על הנאום בתור שיתוף פעולה בינינו לבין קהל, ברגע שיש טקסט, יש לנו עוד פרטנר. והפרטנר הזה בהכרח מגיע על חשבון מה שקורה בינינו לבין השומעים. אנחנו צריכים להתרכז בו, לעקוב אחריו, לטפל בו, לטפח אותו, במקום להיות בכאן ובעכשיו בסיטואציה של הדיבור.
ועם מוזיקה או תנועה, בואי ספרי לנו קצת על הכלים או הטריקים, על מה חשוב להתאמן לפני, מה יעזור לנו בזמן, פתיחה, סיום, הומור, מה?
פתחתי ים של אפשרויות.
כן.
אני חושבת שלמרות שאמרנו כרגע שהטקסט הכתוב לא צריך להידבק אליו, מצד שני הוא כן נקודת מוצא. זאת אומרת, אני כן מאוד בעד, אם אנחנו רוצים להכין נאום, לכתוב אותו, כי גם עצם הכתיבה הסדורה של טיעון סדור היא כלי חשיבה שלא כדאי לדלג עליו. נגיד, לא הייתי ממליצה לכתוב משהו ישר בנקודות, הייתי כן ממליצה לכתוב אותו כטקסט שלם ורציף, כי תוך כדי הכתיבה מתרחש גם תהליך החשיבה להרצאה. מצד שני, כדאי באמת להיפטר מהטקסט הזה איכשהו, ואיך נפטרים, איך לומדים בעל פה. אז זהו, לעומת שחקנים, כן, שנדרשים לשנן טקסטים, בגלל שהם הרבה פעמים צריכים להגיד משהו מילה במילה, אנחנו דווקא כדוברים בפני קהל, דווקא היינו נמנעים מלהגיד את הטקסט כמו שהוא מילה במילה. ההפך, כדאי לקחת בחשבון את ההבדלים שיש בין טקסט כתוב, בין המשלב הלשוני שהוא קצת יותר גבוה הרבה פעמים בטקסט כתוב, לבין דיבור. ולכן אנחנו ננסה לחשוב דרך ארמון זיכרון או דרך אמצעים אחרים, איך אנחנו מפנימים את הטקסט בלי לשנן אותו מילה במילה. העניין הוא לא המילה, אלא הרעיון והיכולת למצוא ניסוח שמתאים לדיבור. יש הרבה דוברים שלא מבינים את זה, ואז הם יכולים לקרוא טקסט מורכב, יפה, מעניין, אבל אנחנו לא שומעים אותו, אנחנו לא מבינים אותו. מכירים את התחושה הזאת שאנחנו שומעים משהו, אבל אנחנו לא באמת שומעים אותו. אחר כך נכנסים המון אלמנטים אחרים. פתיחה וסיום, ציינת. זה שני הרגעים אולי הכי חשובים, כי הם משאירים רושם מיוחד, הם שונים משאר הרגעים בזמן ההרצאה או הנאום, ולכן הייתי שמה עליהם דגש מיוחד, לפתוח באופן חד, לא דרך נתונים יבשים, אלא דרך משהו אחר. בין אם זה סיפור, או בין אם זה הקדמה כלשהי אחרת. כך אנחנו מתחילים לצלול לתוך עולמו של הדובר או הדוברת.
איזה דברים נוספים, למשל, מבחינת תנועות גוף, תנועה בחלל, קשר עין, אינטונציה, מה אנחנו עושים איתם?
את יודעת, יש הרבה פעמים כשמישהו בא לדבר בפני קהל, מעמידים אותו מאחורי קתדרה. עכשיו, קתדרה, הדבר המלבני הזה, כן, שעומדים מאחוריו ותקועים מאחוריו, הוא ממש משל לאיך הרטוריקה המערבית קיבעה את האדם, חתכה לו את הגוף, ואילצה אותו להיות מקובע ומרובע, ממש מרובע פיזית, כן, זה מה שאנחנו רואים. זה לא חייב להיות ככה. בזמן ההרצאה אנחנו יכולים, או הנאום, אנחנו יכולים לזוז, אנחנו יכולים להתנוע. תנועה זה אחד הדברים שהכי עוזרים לא רק לשומעים להתרכז, אלא גם לדובר, לאבד את תהליך החשיבה. הרבה פעמים באופן אינטואיטיבי, כשאנחנו חושבים על משהו, אנחנו מתהלכים מחדר לחדר. אותו דבר בזמן הנאום. זה משהו שעוזר לא רק להמריץ את הדם למוח, אלא גם לעודד את תהליך החשיבה. הידיים, set them free, תנו להם לעבוד.
והטון, המבט, האינטונציה.
כן. להתבונן לשומעים שלנו. יש לנו נטייה הרבה פעמים שאנחנו חושבים על משהו, לגלגל את העיניים לאיזה נקודה לא נודעת בחלל, כן? ובמקום זה, האלטרנטיבה שיש לנו, זה להסתכל אל השומעים, ובמקום לשאוב את הנאום שלנו מהנקודה הארטילאית הזאת, לשאוב אותו מהם.
גם הומור לא יזיק.
הומור לא יזיק בכלל. הומור זה אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו. הוא מרכך את הסיטואציה. אם אנחנו מדברים על משהו קשה להבנה, או שנוי במחלוקת, הוא מאפשר איזה רגע של שחרור. בכלל, בלי קשר לשיחתנו, אני חייבת להגיד שהומור מציל נפשות. כן.
הומור וחימום, אפילו כאן לפני שהתחלנו, את עשית חימום קצר לקול שלך.
נכון, תמיד שאנחנו מדברים, אין סיבה שלא, נניע קצת את האיברים של הדיבור, את הלשון, את החך. אם צריך לתת רק משהו אחד שיכול לעבור ברדיו, אפשר לעשות כאילו לעיסות גדולות כאלה, כאילו אנחנו עומדים לאכול סנדוויץ' ענקי, וזה מאפשר ללואב ולחך להיפתח לקראת הדיבור המתוכנן.
אני רוצה רגע לחזור שוב לטלפרונטר. אמרת לי שזה סוג של קביים, שזה קסם, אבל יש איתו גם סכנה. דיברת על הנשיא טראמפ, ששבר תרתי משמע את המנהג הזה, כשהוא כמובן מנצל את השואו כדי לחבוט מילולית בהילרי קלינטון, שלדבריו צמודה בלי לזוז מילימטר ממה שכתוב לה. בכלל, הרטוריקה של טראמפ מערערת בעצם על היסודות המוכרים, המקובלים של רטוריקה שנשענת על לוגיקה. איך נכון. מתמודדים עם זה?
את יודעת, הרבה אנשים שואלים את עצמם למה טראמפ ניצח בבחירות, איך קרה הדבר הזה? ובעיניי, הדיבור שלו הוא אחד ההסברים הראשיים. טראמפ זיהה איזה מיאוס שיש לקהל האמריקאי, מהרטוריקה המהוגנת מאוד, הסדורה מאוד, הרהוטה, כן? של הילרי קלינטון וגם של אובמה, הנשיא המכהן לפניו. והאלטרנטיבה שהוא מצא זה דיבור מסוג אחר לגמרי. אם אפלטון הזהיר אותנו מפני דיבור שלא מקרב אותנו אל האמת ואל הצדק, אני חושבת שטראמפ הביא את הסכנה הזאת לדרגה חדשה. הוא לא מהסס לסתות מהאמת, לספק אפילו שקרים או דברים, נתונים לא מדויקים בנאומים שלו, והרבה פחות מסתמך על מהלך לוגי סדור. ושאלה, למה הדבר הזה הוא כל כך אפקטיבי? למה הדבר הזה כל כך מצליח? ומה אנחנו עושים? אם אנחנו מבינים שסוג הזה של רטוריקה היא זו שמשכה כל כך הרבה אנשים להצביע לו, ושיש מיאוס או עייפות מהרטוריקה המעוגנת והסדורה, מה אנחנו עושים? האם אנחנו פשוט אומרים ש... אוקיי, צריך לוותר, זה מה שעובד, אז בואו כתגובת נגד, גם אנחנו...
זה מדבק.
כן, אולי גם הקהל המתנגד לו מבחינה פוליטית, צריך לאמץ את אותם עקרונות רטוריים. איזה שאלה. אז למשל, לאחרונה, אמינם, הראפר, אני חושבת שהוא הבין בדיוק את הנקודה הזאת, הוא חשב כך, ובמקום לספק טיעוני נגד רציונליים, שהקהל ככל הנראה עייף מהם, ולא שומע אותם, ולא מקשיב אליהם, סיפק שיר ראפ מאוד מאוד חי ואינטנסיבי, שיוצא נגד טראמפ. במקרה של אמינם זה סוג של נאום בספוקן וורד, שיכולה להיות לו השפעה מאוד גדולה, כי הרבה מאוד ממעריצי אמינם הם גם תומכי טראמפ. זאת אומרת, זה סוג חדש של נאום, כן? אמינם נאם, למרות שזה ראפ, ולמרות שזה שיר, כשזה על גבול השיר, זה סוג חדש של נאום שיכולה להיות לו השפעה. וזה סוג אחד של פתרון נגד לרטוריקה של טראמפ. האם אנחנו מסתפקים בזה? אנחנו צריכים לוותר לחלוטין על החשיבה הרציונלית? אני לא חושבת. אני חושבת שצריך לחשוב אחרת.
אולי כדאי כאן באמת לחדד את ההבדל בין רטוריקה לדמגוגיה, שהיא מעין אגף ברטוריקה, אותו שימוש שלילי.
אחת הבעיות בהבחנה בין רטוריקה לדמגוגיה, שהגבול ביניהם הוא כל כך, כל כך דק. את יודעת, ברטוריקה למשל יש דברים שנקראים כשלים רטוריים. כשלים רטוריים הם כל מיני אמצעים שלא נאמנים לטיעון הלוגי. למשל, אחד הדברים הכי מוכרים זה טיעון אד הומינם. טיעון שמתייחס לאופיו או להתנהגותו של הדובר, במקום להתייחס לטענות שהוא מעלה. אני יכולה להגיד, הוא לא יכול ללמד אותנו על סוציאליזם, הוא גר בבית נורא מפואר. כן? האם המגורים שלו בבית מפואר רלוונטיים לזה שהוא מלמד אותנו על סוציאליזם או לא? זה שאלה. האם להגיד ככה זה דמגוגיה או זה רטוריקה לגיטימית? אז אין תשובה חד משמעית כאן.
וזה אולי מחזיר את השאלה, מה המטרה? האם יש כללים אתיים ואיזה תהליך עובר השימוש ברטוריקה דווקא בחברה דמוקרטית? הרי המקור שלה הוא מערס הדמוקרטיה בעולם, אבל נדמה שאולי איבדנו את הרסן. כל אחד יכול להתבטא עם כישורים ורבליים מרשימים או חסר אותם לגמרי. מה קורה לתרבות הוויכוח? האם יש בכלל האזנה, הקשבה, אפשרות לשכנע, או שכל אחד היום נואם בלי באמת הסכמה לנהל דיאלוג, באמת לצמצם את אותו מרחק שדיברת עליו בהתחלה?
בישראל תרבות הנאום וההרצאה היא מאוד מסוימת, היא אולי הרבה פחות מפותחת ממה שקורה בארצות הברית, לטוב ולרע. מפני שבארצות הברית יש נאומים שבישראל אם היו נותנים אותם הם היו נשמעים מלוקקים ופתטיים. אז יש משהו בישירות, בסירוב לכל סוג של התייפיפות במרחב הישראלי, שיש בו גם יתרונות עבור חברה שמחפשת אחר האמת, ולא רק חסרונות. ואני חושבת שאת התכונות האלה, שאני מאוד מאוד אוהבת אצל הישראלים, ולכן חזרתי לישראל אחרי שנה בארצות הברית, ולא נשארתי שם, אפשר לנצל לטובתנו ככלים של חיפוש אחר אמת, של התנגדות לקישוטים לשוניים שמרחיקים אותנו מהשיפוט. וכאן אני חושבת שאני בין אריסטו לאפלטון. מצד אחד אני מקפלת לחלוטין את הרעיון של אריסטו, שהרטוריקה נמצאת בכל מקום, ושאנחנו שופטים דברים לא על פי האמת המוחלטת, אלא על פי הסביר, מה שאני רואה הכי דומה לאמת. ומצד שני, לא לאבד את הגרעין הזה, שאומר, ברטוריקה יש ממד מאוד חזק של אחריות, גם מצידנו, כדוברים וגם כשומעים.
אבל מה שאני שואלת, האם בגלל שכל אחד היום מרגיש שהוא יכול לדבר ולטעון, ולא ממש להקשיב, כן. לאחר, ותרבות הוויכוח כאן אצלנו בארץ אפילו אלימה הרבה מאוד פעמים, אז האם אנחנו בעצם מפספסים את כל הדבר הזה של המעלות של הרטוריקה?
יודעת, זה מצחיק, אנחנו תופסים את החברה שלנו כחברה עם המון המון ויכוחים, אבל השאלה אם באמת יש פה ויכוח, האם באמת יכול להתנהל פה פולמוס? סתם לזרוק טענות אחד לשני, זה לא פולמוס, כן? פולמוס זה דבר מורכב ויפהפה, ויכוח זה דבר חיובי, והרבה פעמים זה באמת מתפספס. לא יודעת, אני מקווה שדווקא היכולת של יותר אנשים להשמיע את קולם, בסופו של דבר, תפתח את התרבות של הפולמוס ולא תחסל אותה לחלוטין.
אולי צריך ללמד רטוריקה בבתי הספר, מגיל צעיר.
ואמן. זה דבר שמכה בי. אנחנו לומדים כתיבה, אנחנו משקיעים בלימודי שפה, כל כך הרבה מקצועות שדנים ומתווכחים האם צריך אותם או לא צריך אותם. מה עם הדיבור? אותו דבר שאנחנו עושים כל כך הרבה יום-יום ובלי הפסקה.
את אומרת שכולנו משתמשים כל הזמן ברטוריקה, גם אם אנחנו לא מודעים לזה. אז האם, ולא רק לנאומים פומביים, אלא גם כדי לשכנע חברים, כדי לשכנע את הבוס, את המוכר בחנות, לשאת דברים בחתונה, כל סוג קשר, האם זה כישרון טבעי, או שזו מיומנות שניתן לרכוש ולהתאמן עליה?
ברור שכמו בכמעט כל דבר, יש יסוד של כישרון, ויש אנשים קריזמטיים יותר וקריזמטיים פחות, אבל רטוריקה ודיבור זה אחד הדברים שאפשר לשפר באופן מהותי. וראיתי מהפכים של אנשים בישנים גמורים, חוששים מאוד מדיבור, שבסופו של דבר עומדים על במה ונותנים הרצאה או נאום ואפילו נהנים מזה. אז בהחלט, בהחלט זה משהו שאפשר לטפח, להשתפר בו, זה רק אימון לתת לעצמנו לעשות את זה, לפתוח את הפה.
אם אנחנו בכל זאת חוזרים להופעה הפומבית, להצגה הזאת, בואי נדבר קצת על הקהל, בעצם על פחד קהל, העמידה הזאת על הקתדרה, הזכרת הרחוקה, המוגבהת לבד, מה קורה אם יש תקלות בטלפרונטר למשל, או הפרעות, שאלות מהקהל שמוציאות אותנו מריכוז, עד כמה באמת להגיב ואיך להתנהגות הקהל?
לגבי פחד קהל, אני לא יודעת אם זה מעודד או לא, רק שכולם ידעו שפחד קהל או performance anxiety זה החרדה המספר אחד העולמית. לפעמים אומרים מספר שתיים, לפעמים המוות גובר, חרדת המוות לפעמים גוברת על חרדת הקהל, לפעמים רק. וגם אנשים נורמטיביים לחלוטין חווים לפעמים סימפטומים מאוד מאוד קשים כשהם מדברים בפני קהל, כמו העצה מאוד מפחידה בקצב הלב, הסמקה, גמגום, שינויים בעיכול. אז הדבר הראשון שצריך לדעת שאלה דברים נורמליים לחלוטין, ושאנחנו, לא רק שאנחנו לא צריכים להיפטר מהם, אלא הם מעידים על עלייה בעד אדרנלין שמאפשרת לנו לגייס את מרב האנרגיה כדי לעמוד מול קהל. הדבר היחיד שאנחנו צריכים זה לווסת אותם, כדי שהם לא ישתלטו עלינו, כדי שלא נרגיש רע. וכדי לווסת אפשר לעשות כל מיני דברים. הדבר הראשון, להפחית גורמי אי-וודאות. אנחנו לא רוצים לחסל את גורמי האי-וודאות, כי כמו שאמרנו, דיבור בפני קהל זה סיטואציה מרגשת ומעניינת, דווקא בגלל שיש בה מימד של אי-וודאות. אבל אנחנו יכולים להפחית אותם, לדעת איפה אנחנו מדברים. לעלות על הבמה, או לעמוד במקום של הדובר עוד לפני שאנחנו מתחילים. לשלוט היטב בכל האמצעים הטכניים אם יש לנו כאלה. לדעת מי הקהל, לשאול שאלות על הקהל הצפוי. כמה הם? מי הם? מה הם יודעים? וכולי. חימום, זה גם משהו שיכול מאוד לעזור. וגם מסכת דעת. את יודעת, יש לאנשים נטייה כזאת, לפני שהם מדברים בפני קהל, להיות בלופ פנימי כזה של, עכשיו אני הולך לדבר, עכשיו אני הולך לדבר, עכשיו אני הולך לדבר, ורק להלחיץ את עצמנו.
לחץ,
כן, כן, להלחיץ, וזה מאוד יותר מעלה את קצב הלב. וההפך, לפעמים דווקא ברגעים שלפני הדיבור, עדיף לשכוח לחלוטין מזה שאנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, לנהל שיחת חולין, לעשות משהו אחר, להשיח את הדעת, תתפלאו כמה שזה יכול לעזור.
מה קורה בהרצאה עצמה, אם יש כל מיני הפתעות?
בהרצאה עצמה יכולות להיות הרבה מאוד הפתעות, חלקן סתם מעצבנות ולא קשורות לנאום שלנו, כמו טלפונים, זה כבר שגור, כמו אנשים שנכנסים באמצע במקרה כזה. הדרך הכי טובה זה להתעלם, לחשוב על בועה כזאת שכוללת אותי ואת הקהל הלא מפריע, המשתעממים והנרדמים והטלפונאים. הדבר ראשון, צריך לדעת משהו. It's not about you, בהכרח. אנשים הם אנשים, לפעמים להרצאה המרתקת ביותר, אנשים לא יגיבו או יתעסקו במשהו אחר, ולא צריך לחשוב ישר או לתת לזה לעצור אותנו, זה באמת לא בהכרח אנחנו. אבל לפעמים יש עולות הפרעות שרלוונטיות לנאום, למשל קריאה באמצע הנאום של התנגדות או משהו כזה, ואז יש לנו כמה אפשרויות, כבר הזכרנו הומור בתור אחת האפשרויות הנפלאות ביותר שמאפשרות להתמודד עם סיטואציה,
זה, כן.
כן, ולפוגג מתח. אנחנו יכולים לגייס את ההפרעה כדי לחזק את הטיעון שלנו. למשל, ברק אובמה התארח בארץ בירושלים בשנת 2013, הוא נתן נאום בפני סטודנטים, אני הייתי שם, ובאמצע הנאום שלו היו כמה מפגינים שקראו קריאות, היה קשה לשמוע מה הם אמרו, ובמקום להתבלבל ולהגיד משהו כמו תוציאו אותם או לחכות או לשתוק, מה שהיה יוצר תחושה לא נעימה וקוטע את הנאום, אובמה אמר משהו כמו, זה בדיוק הדיון הער שרציתי לעורר פה, וזכה לתשואות. אז זאת אחת הדרכים שבה אפשר, דרך אלתור זה כן דורש איזה מין מהירות מחשבה לגייס את ההפרעה לטובתנו. ובעיקר לא לראות בהפרעה אלא הזדמנות.
ואת זה לא כתבו לו בטלפרונטר.
נכון.
ננה, את חוקרת ומרצה ומלמדת את התחום הזה, את מכירה שיטות, טריקים, ובכל זאת יש נאומים או נואמים שמצליחים להפתיע אותך?
אני חושבת שכולנו, לא רק אני, בתור מי שנמצאת בתחום הזה, יכולים להסתכל על נאומים ולשאול את עצמנו, למה הוא אמר ככה? למה הוא אמר את זה ככה בצורה הזאת, בניסוח הזה? אבל יש גם הפתעות, ואני מאוד אוהבת את הרגעים של ההפתעה. כי הרגעים האלה של הבלתי צפוי הם אלה שמעוררים אותנו, פוקחים את עינינו, וגורמים לנו לא לחשוב משהו כמו, זה בדיוק מה שציפיתי, אלא, לזה לא ציפיתי. יש באוניברסיטת הרווארד מסורת כזאת שמזמינים דוברים לתת נאום בפני כל מי שמסיים את, משלים את התואר, תמיד זה דוברים מאוד מאוד ידועים, השנה זה היה מרק צוקרברג למשל, אבל באחת השנים התראינה ג'יי-קיי רולינג, סופרת של סדרת ספרי הארי פוטר, והדבר הראשון שהיא אמרה זה, אני כבר הרבה זמן בחרדות מהנאום הזה, יש לי חרדת ביצוע, יש לי חרדה של דיבור בפני קהל, ואני רק מנסה להתמודד איתה, והחשיפה הזאת, זאת אומרת, התחילת הנאום הכל כך רשמי, הציפייה הכל כך גבוהה, דווקא בדבר הזה, עורר איזו הזדהות גדולה מאוד מצד הקהל, שהרי אמרנו שזו החרדה הנפוצה ביותר.
כן, טוב, במקרה שלה יכלה לעשות איזה כישוף ואיזה קסם, איזה כן. גלימה בלתי נראית או משהו הזה. את מצליחה להתרגש בכלל באופן אותנטי? כלומר, למרות שאת מכירה את מאחורי הקלעים של האומנות הזאת, קורה לך שאת מוקסמת, שאת נכבשת, שזה מצליח לחצות את הידיעה איך הקסם מתרחש ופשוט משאיר אותו כפי שהוא?
לגמרי כן, אני מאוד מוקסמת מדוברים, אבל אני מרגישה שאני מסוגלת ואוהבת גם את העמדה של להיות בו זמנית נרגשת, מוקסמת, אפילו בוכה מנאום, תוך כדי שאני גם ביקורתית כלפיו. למשל, במקרה של אופרה ווינפרי, יש לי חשדנות מובנית כלפי הז'אנר הזה של נאומי מוטיבציה באופן כללי, ומצד שני, הוא הצליח לרגש אותי באותה מידה. יצאתי ממנו בוכה וביקורתית. אני אתן לנו דוגמה לעוד דובר מאוד מאוד ידוע שעורר אצלי את התחושה של התרגשות והפתעה, אבל לצד ביקורת. סטיב ג'ובס, הנשיא של חברת אפל, שידוע כל כך בנאומים שלו ובפרזנטציות שלו. אגב, סטיב ג'ובס אמר פעם שהוא היה מחליף את כל הטכנולוגיה שלו בעד אחר צהריים אחד עם סוקרטס. זאת אומרת, עד כמה הוא שם חשיבות על הרטוריקה. גם במקרה של הפרזנטציות שלו, תמיד הייתי מאוד ביקורתית כלפי הפסדה הפשוטה הזאת שהוא מנסה להציג בפנינו. אגב, פשטות ואותנטיות זה רטוריקה, כן? זאת אומרת, שאנחנו מדברים על מישהו פשוט או אותנטי, אנחנו מדברים על סוג מסוים של רטוריקה שהוא מפעיל, בשטנציות של הדיבור שלו שכמעט צורם. אבל ממש לפני מותו, הוא נתן נאום כל כך כן ומרגש על היחס שלו למוות, זה היה נאום מרגש מאוד מצד אדם שכל כך מורגל בדיבור בפני קהל. ואני אתן דוגמה אחרונה לאחד הנאומים המפתיעים ביותר של השנים האחרונות. לפני כמה שנים היה טבח בכנסייה בצ'רלסטון בארצות הברית, ונשיא אובמה הגיע לנאום שם בכנסייה. זה נאום מופלא, ארוך, ששווה להגיע עד השנייה האחרונה שלו. לאורך כל הנאום אובמה מדבר כמטיף בכנסייה. זאת אומרת, הוא זונח לרגע את עמדת הנשיא ומאמץ ז'אנר אחר של דיבור, וכולם מהנהנים, חצי בבכי, חצי בתקווה. וברגע האחרון של הנאום, בשנייה האחרונה, אובמה מתחיל לשיר, Amazing Grace, בזיוף ובחוסר נוחות, ודווקא הרגע הזה שבו הוא יוצא מאזור הנוחות שלו, ושהוא מתחיל לזייף, להיות נבוך, דווקא הרגעים האלה של המבוכה, שבו דובר הוא לא רהוט לחלוטין, הוא לא מוכן לחלוטין. קצת נבוך, אלה רגעים שבעיניי מצליחים לרגש.
ננה אריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על רטוריקה, אומנות השכנוע והנאום. תודה רבה לחוקרת דוקטור ננה אריאל, לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, כאן תרבות. ואם אתם רוצים עוד, הורידו את אפליקציית כאן אודי עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. להתראות. That reservoir of goodness. If we can find that grace, anything is possible. If we can tap that grace, everything can change. Amazing grace. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saves.